הפודקאסטים של כל חי. מצפות. מירי שניאורסון מארחת את מומחי שיבא יולדות.
מה זה אומר הריון בסיכון? איך עוקבים ומטפלים? האם אפשר להיות אופטימיים? ומה אומרים המחקרים על פעילות גופנית במצבים של שמירת הריון? על זאת ועוד, עם פרופסור שלי מזעקי. שלום לך.
ברוכה.
איתנו היום פרופסור שלי מזעקי, ממלא מקום מנהל בית החולים לנשים ויולדות שיבא תל השומר, ומנהל מחלקת ההיי ריסק בשיבא. טוב, אז קודם כל נרצה להבין מתי הריון מוגדר הריון בסיכון.
שאלה מצוינת, כי למעשה אין תשובה חד משמעית לשאלה הזאת. הייתי אומר שבאופן כללי ישנם שלושה מצבים שעשויים, עלולים להביא את המטופלת למצב של הריון בסיכון. מצב ראשון זה אם יש לגברת מחלת הרקע ידועה, למשל, יתר לחץ דם ידועה או סוכרת לפני הריון. כלומר, אם ישנה מחלה לפני הריון שלא קשורה בכלל להיריון, זה יכול לשים אותה בעמדת סיכון ולהציב אותה בעמדה שתצטרך מעקב של הריון בסיכון. דבר נוסף שיכול להיות זה אם יש לגברת היסטוריה של סיבוך בהריונות קודמים או בהריון קודם. אם למשל הייתה לידה מוקדמת בהריון קודם, או הייתה רעלת הריון בהריון קודם, או סוכרת בהריון קודם, או איזה שהם סיבוכים בהריון הקודם, זה שם אותה בעמדת סיכון לקראת ההריון הבא, כי חלק מהבעיות נוטות לחזור. לא כולן, אבל חלקן. ודבר שלישי, וזו אולי הקבוצה הגדולה ביותר, זו קבוצה שבאה במהלך ההריון הנוכחי, שבו כעת נמצאת הגברת, מתגלית איזושהי בעיה, כמו צירים מוקדמים, או קיצור צוואר, או רעלת, או סוכרת, או עובר קטן, או עובר גדול. שלושת הדברים האלה בעצם שמים את המטופלת בעמדת סיכון שנחשבת הריון בסיכון.
ואז אתם מתחילים, מה שנקרא, לשמור עליה. הזכרתם שתי תופעות שכיחות מאוד, נרצה להבין אותם. קודם כל, רעלת הריון, שאנחנו שומעים את המושג הזה הרבה, אבל מה זה אומר ומה בעצם הסימנים?
רעלת הריון היא מחלה, למרות השם, רעלת הריון יכולה להיות גם אחרי הלידה, אבל ברוב העצום של המקרים, המחלה הזאת, התופעה הזאת מופיעה בהריון עצמו. זו מחלה שבאה לידי ביטוי בעלייה בלחץ דם, בהופעה של חלמון בשתן, ויש לה מגוון רחב מאוד של ביטויים, ממצב שבאופן פרקטי לא משפיע לא על האישה ולא על העובר, עד מצבי קיצון שעלולים לסכן גם את האימא וגם את העובר. מבחינת המטופלת עצמה, מה שהיא עשויה להרגיש, ואלה דברים שצריכים לשים אליהם לב לאורך כל ההיריון, וביתר סט בטרימסטר השלישי, זה סימנים כמו כאבי ראש חריגים, משהו חריג יוצא דופן, טשטוש בראייה בשתי העיניים, לא משהו רגעי, טשטוש בראייה שנמשך לאורך זמן, או כאבים עזים בחלק העליון של הבטן. אם יש אחד מהדברים האלה, לא צריך את שלושתם חס וחלילה, אם יש אחד מהם, זה דבר שמחייב הגעה למיון. בחלק מהמקרים, בעיקר במטופלות שיש להם גורמי סיכון משמעותיים, כמו היסטוריה של רעלת הריון, או השמנה, או סוכרת, או מחלות רקע מסוימות, יהיה צורך במעקב אקטיבי כדי לחפש את הרעלת הריון ולא פתאום להיות מופתעים שהיא נופלת אלינו, ואז במצבים האלה הרופא או הרופאה יבקשו מהגברת להיות במעקב קצת יותר קפדני, כלומר לעקוב אחרי לחץ דם ואחרי חלבון בשתן, בדרך כלל מהטרימסטר השלישי.
טוב, רעלת הריון חוזרת פעם נוספת?
יש לה בהחלט נטייה לחזור לרעלת הריון, זה תלוי בגורמי הסיכון, אבל בהחלט יש לה נטייה לחזור. ככל, הייתי אומר ככלל, ככל שהרעלת הריון מופיעה בהריון מוקדם יותר, וככל שהיא חמורה יותר, כך גדל הסיכוי שהיא תחזור. אם כי, שוב, ישנם היום אמצעים להוריד את הסיכון שהם יחזרו, אין לנו כיום דרך מאוד מאוד טובה לחזות למי תהיה רעלת הריון ולמי לא, אין לנו דרך מאוד מדויקת, אין לנו דרך להגיד עבור גברת זאת וזאת, הסיכון הוא כך וכך במספרים, אבל יש לנו הערכה, ויש טיפול שיכול להוריד את הסיכון שיחזור. לכן נודעת חשיבות רבה מאוד למי שהייתה לרעלת הריון, גם אם הרעלת הייתה קלה וגם היא הייתה במועד, כי מי לידינו יתקע שבפעם הבאה זה באמת יהיה כך, אנחנו לא יודעים, זה יכול להופיע בשלב מוקדם ויכול להיות מצב מסוכן. במקרים האלה, אם הייתה כבר רעלת הריון, מאוד חשוב להגיד את זה לרופא או לרופאה המטפלת, וזה לכשעצמו שם את הגברת בעמדת סיכון או במצב שהוא מצדיק מעקב של מרפאת הריון בסיכון.
כן. אנחנו מכירים תופעה נוספת ששכיחה, וזה צירים מוקדמים. ממה הם נגרמים ואיך אפשר לטפל בהם?
אוקיי, אז אחת הבעיות העיקריות שיש לנו בעצם במילדות, שזה בעיה ש לא הצלחנו למצוא לבעיה, לא הצלחנו לבעיה הזאת פתרון משמעותי, זה הנושא של לידות מוקדמות. לידות מוקדמות היא צרה צרורה, שלמרבית הצער, אני חושש שהציבור, גם הציבור הכללי וגם מקבלי החלטות, לא נתנו את דעתם מספיק על הבעיה הזאת. זו בעיה שהיא א', במקרים קיצוניים יכולה ממש לפגוע בילודים, ויכולים בעלולה לפגוע גם בכל המערך של המשפחה. אם חס וחלילה נולד תינוק לפני הזמן, זה מצב שעלול לפגוע בתינוק, בילוד, לאורך כל חייו, ולהשפיע על כל המעגלים.
וגם משבית את האמא, בטח ובטח, בתקופה הראשונה.
את האבא, את הסבא, את הסבתא, את הדודה, את האחים אם יש, את כולם. לכן זו באמת בעיה שהיא בעיה מאוד מאוד משמעותית. הסיבות הן מגוונות, ישנן מספר סיבות שיכולות להוביל למצב של לידה מוקדמת. זה יכול לבוא לידי ביטוי, כמו שציין, בצעירים מוקדמים. חלק מהרחמים, מסיבות שהן אלומות לנו, אני מוכרח להגיד, נוטים לעשות צירים, והצירים האלה יכולים להוביל לקיצור הצוואר. זה עיקר בעיה בהיריון ראשון, כי הרבה פעמים בהיריון ראשון מטופלות לא, קשה להם לזהות את הצירים בהיריון ראשון. זה יכול להיות בעיה בצוואר הרחם, לפעמים צוואר הרחם, צוואר הרחם זה האיבר שאמור לסגור את הרחם ולמנוע לידה מוקדמת. לפעמים מסיבות שוב אלומות, הוא לא אוחז טוב את הצוואר, ואז הצוואר נפתח טרם זמנו. וישנן גם בעיות אחרות שיכולות לגרום ללידה המוקדמת. כלומר, יש פה מספר מצבים שיכולים להוביל לאותה תוצאה של לידה מוקדמת. יש לנו היום מספר אמצעים שיכולים להוריד את הסיכון ללידה מוקדמת. אחד הדברים החשובים זה באמת לעקוב אחרי אורך הצוואר, לפחות פעם אחת באמצע ההיריון, ובמטופלות שהייתה להם לידה מוקדמת, זה לכשעצמו שוב, יש סיכון מוגבר ללידה מוקדמת, ולכן מטופלות כאלה שחוו לידה מוקדמת בעבר, חשוב מאוד שתהיינה במעקב של מרפאת ריון בסיכון, כי ישנם אמצעים שיורידו את הסיכון לזה.
אז מודעות תמיד חשובה.
בהחלט.
במצב של הריון בסיכון, למי פונים למעקב, ומתי צריך בעצם להגיע להתאשפז?
אז זה באמת תלוי בסיבה. לסיבה שבעטייה הוגדרה המטופלת כהריון בסיכון. ככלל, יש לקופות החולים ובבתי החולים, יש מערכת יוצאת מן הכלל של מרפאות ריון בסיכון. יש את הבירוקרטיה הישראלית שאנחנו מכירים אותה, זה לא פשוט, לפעמים צריך להתגבר על מכשולים, אבל שוב, מטופלות שחוו סיבוכים בהיריון, או שיש להם מחלת רקע, או שיש להם סיבוך בהיריון הנוכחי, אני בהחלט מציע להם לא לוותר. זה הבריאות שלהן, זה הבריאות של הילד שלהם, זה הבריאות של המשפחה. לא לוותר ולעשות כל מאמץ להגיע למרפאה כזאת. חלק מקופות החולים יש להם מרפאות משל עצמן, וחלק מקופות החולים מפנות לבתי החולים. ישנם מספר מצבים שדורשים מיומנות מיוחדת, שהמעקב באופן פרקטי נעשה כמעט אך ורק בבית החולים. אז במקרים כאלה, אם המטופלת חושדת שבאמת יש משהו שהוא חריג בהיריון, משהו לא תקין, היא צריכה לפנות לרופא או לרופא המטפל שלה, והם אמורים להפנות אותה או במסגרת הקופה, או במסגרת בית החולים, למערכת שתתאים לה. יש בארץ מערכות מתאימות, יש רופאים ורופאות יוצאות מגדר הרגיל, יוצאים מגדר הרגיל, יש כל טיפול שניתן לעשות אותו בעולם, ניתן לעשות אותו בארץ באופן כללי, להוציא מקרים באמת סופר 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 נדירים, אז מהבחינה הזאת אין סיבה לא להתעקש ולקבל את השירות הטוב ביותר.
אז בוא נדבר על המחלקה שלכם, כמי שמנהל את מחלקת האיריס בשיבא, מה לדעתך מייחד אותה והופך אותה למחלקה הטובה בארץ בתחום הזה?
טוב, אני לא חושב שמישהו עשה אולימפיאדה של מחלקות, אז אני קצת מרגיש לא בנוח עם ההגדרה הזאת, אבל המחלקה שלנו היא בהחלט מחלקה מאוד מאוד טובה, היא מחלקה מאוד מאוד גדולה. אני חושב שמה שמייחד את המחלקה זה צוות סיעודי שיוצא מגדר הכלל, למעלה מ-90% מהאחיות שלנו הן מילדות. כלומר, נשים שמגיעות לכאן למחלקה מטופלות על ידי מילדות. ונוסף, יש לנו באמת צוות רופאים שאני מסיר את הכל בפניו, רופאים ורופאות עם תת התמחויות ועם ניסיון עצום, מספר רב של רופאים מאוד מאוד מיומנים שמעולים בכל קנה מידה, גם קנה מידה מקצועי, גם קנה מידה אקדמי, וגם רופאים ורופאות מאוד מאוד נחמדים. אני חושב ש...
התחושה של המשפחה מעבר, כי לפעמים נשים צריכות להיות פה ממש בהחלט, תקופה בהחלט, ארוכה.
בהחלט, בהחלט, כי חלק מהישפוזים הם ישפוזים מאוד ממושכים, ויש לנו מערך תומך, יש לנו דיאטנית, ויש לנו עובדה סוציאלית, ויש לנו פסיכולוגית, ועוד דבר שיש, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, יש לנו את כל הגב של שיבא מאחורינו. אז אם ישנם סיבוכים שהם סיבוכים נדירים, למשל אנשים חלילה עם בעיות לב קשות, או חלילה גידולים לא עלינו, או בעיות מעין אלה, יש את המערך של שיבא הגדול, mm-hmm. שיודע לתת לנו את הרופאים הכי טובים משיבא ולעזור לנו, וזה מעשה כמעט של מדי שבוע, שאנחנו יושבים עם רופאים מדיסציפלינות אחרות, ומדברים על מטופלות שלנו, וכך המטופלות נהנות בעצם מכל העולמות, גם מהמחלה הבסיסית, לתת להם את הטיפול המושלם, וגם מבחינת ההיריון.
כן. בעקבות מחקר שעשית, שמדבר על פעילות גופנית, במצב של שמירת הריון, איזה המלצות אתה יכול לתת לנשים במצבים האלה?
הרבה מאוד פעמים, זה דבר מאוד מאוד נפוץ, ודבר שמאוד מאוד הטריד אותי באופן אישי, הרבה מאוד פעמים ההנחה המובלעת כשישנם סיבוכים של הריון, בעיקר סיבוכים כמו נניח הפלות או לידות מוקדמות, האשמה מתגלגלת לפתחה של האישה. מאשימים תמיד את, כן. את האישה.
ובדרך כלל אומרים לתנוחי, אולי לא נחת מספיק.
בדיוק. אז הרבה מאוד פעמים אנשים מאשימות את עצמם. הרמתי, סחבתי, התאמצתי, ובגלל זה קרה מה שקרה, בגלל זה הייתה לידה מוקדמת, בגלל זה עובר קטן, בגלל זה עובר גדול, בגלל זה הייתה הפלה. ואם האישה לא מאשימה את עצמה, תמיד יש נשמות טובות שעוזרות לה להגיע למסקנה הזאת. זה דבר שמאוד מאוד התחיל אותי, כי מבחינה רפואית, מבחינה מקצועית, הדבר הזה הוא הבל הבלים. ומה שאנחנו עשינו, עשינו מחקר אצלנו במחלקה, ובדקנו מטופלות שהן נמצאות בסיכון מאוד מאוד גבוה לידה מוקדמת. כלומר, מטופלות שהתאשפזו עם צוואר מאוד מאוד קצר, צוואר רחם מאוד קצר, שזה סימן או נגיד גורם סיכון מאוד מאוד גדול לידה מוקדמת, וביקשנו מהם לעקוב אחרי מספר הצעדים שהן עושות. נתנו להם צמיד, שעקב אחרי התנועות שלהם, בלי שהן שמות לב לזה. בדקנו כמה הן באמת הולכות, תכלס, כמה הן הולכות. בלי סיפורים, מדד אובייקטיבי. ומה שגילינו להפתעתנו, זה ככל שהאישה הלכה יותר, הסיכוי לידה מוקדמת היה יותר קטן, לא יותר גדול.
וואו, כן, עתידנות באמת, וואו. בתחום ה...
בהחלט, ולכן מדהים. אנחנו, בהחלט אנחנו אומרים, א', מבחינה הזאת, אנשים צריכים לדעת לא לקחת את האשמה על עצמן, ממש לא. כן. זה מוכח מדעית שזה ממש לא ככה, ולא צריך לגעור בנשים, ובעצם כשאת אומרת לאישה לנוח, את בעצם אומרת לה, אוקיי, זה קרה בגלל שלא נחת. וזה, זו...
בגלל שלא היית בסדר, ולא שמרת על התינוק שלך, ופתאום מגלים שדווקא הפעילות הגופנית היא זאת שכן תשמור ותגן עליה.
אני לא אומר לרוץ ולהתאמן למרתון, אבל בטח לשכב במיטה, רתוקה למיטה כל היום, אין שום מצב בהיריון שזה עוזר. אף מצב.
באמת שינוי בגישה, וזה שינוי מרענן, וזה רק מראה איזה ניסיון יש אצלכם במקרים מורכבים הרבה יותר. אז יש הרבה תקווה. אפשר לראות אור בקצה המנהרה, גם במקרים המורכבים ביותר. איזה סיפור מרגש ממשהו שקרה לאחרונה?
האמת שהמחלקה לרום בסיכון באמת מקום שבו מתרחשים ניסים, כמעט על בסיס יומי, ולפני יומיים ביקרה אותנו מטופלת שילדה תינוק בשבוע 32, תינוק ששקל 630 גרם, והגיע אלינו אחרי שכמובן יצאו לה להפסיק את ההיריון, כי בשלב מאוד מאוד מוקדם העובר כמעט לא התפתח, ואמרו שאין סיכוי ואין תוחלת. והתינוק הזה הוא כבר בן שנה, וגדול, וחזק, ונהדר. שבוע שעבר ילדו אצלנו שתי שלישיות. אז יש לנו באמת ניסים גלויים על בסיס יומי כמעט.
כן, אתה ממשיך להתרגש למרות הניסיון. תודה רבה לך, פרופסור שלי מזקי, ממלא מקום מנהל בית החולים לנשים ויולדות שיבא, תל השומר, ומנהל מחלקת היי ריסק בשיבא, שתמיד יהיה בשורות טובות. אמן. מזל טוב.
אמן, אמן.